שלום הרב לייטמן.
שלום.
אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו, צעדים ראשונים למתחילים, ובשיעורים הקודמים דיברנו על כך שחוכמת הקבלה פותחת לאדם עולם חדש. כן. דיברנו על זה שהיא משנה את תפיסת המציאות שלו, ומה זה אומר לשנות תפיסת מציאות. אפילו הזכרנו את זה שמה שעושה את זה, זה המאור המחזיר למוטב, אותו יחס נכון ללימוד, שגורם לכך שהאדם יצליח לשנות את תפיסת המציאות. והיום אנחנו נרחיב על עוד נקודה אחת בהמשך הדרך, הנושא של החוק שורש וענף, והשפה שבה מקובלים מדברים. אז נתחיל ישירות, מה זה חוק שורש וענף? מה הוא אומר החוק הזה?
חוק שורש וענף אומר שישנה מערכת, כללית, אחת, שלמה, שבה קיימים חוקים, כוחות, שהם כולם קשורים יחד, בצורה אינטגרלית, אחידה, והמערכת הזאת היא פועלת על כל חלקי המציאות, שכל המציאות נמצאת בה בתוך אותה המערכת, ומה שיש בתוך המערכת הכללית, כל החוקים, כל התנאים, זה הכל פועל על החומר הבריאה, שזה הרצון לקבל, ולא יכול להיות שיש משהו בתוך החומר הבריאה, מה שאין בחוקים שמנהלים אותו. אלה, זאת אומרת, יש שניים סך הכל, כוח עליון שזה המערכת, שמפקחת, מנהלת את הכל, והחומר שהמערכת הזאת מנהלת. וזה חוק שורש, שזה מערכת הכללית שהיא קיימת, סביב הענף שלה, שזה החומר הבריאה, הרצון לקבל, רצון ליהנות. שהרצון לקבל הוא כלול מדרגות דומם צומח חי מדבר, והכוח הכללי ש... קיים ולוחץ על הנברא הזה, על דומם צומח חי מדבר, הוא מכוון בעיקר לדרגת המדבר, כי הכי מפותחת. בהתחלה זה חומר, אחר כך חלף חומר דומם, אחר כך חלף חומר צומח, אחר כך חומר חי, ואחר כך חומר המדבר. וודאי שכל הכוונה היא לחומר המדבר, איך לפתח אותו, שכל הצורות האלה, דומם צומח חי מדבר, הם יקבלו צורת אותו של אותו כוח שמנהל אותם. הטבע של אותו כוח שמנהל אותם, שאומנם שהם כולם דומם צומח חי מדבר, הם רצון לקבל, אבל הם יקבלו את הבאה שלו, ביטוי שלו, על מנת להשפיע. ומכל ארבע דרגות החומר הבריאה, דומם צומח חי מדבר, רק הדרגה האחרונה שזה מדבר, הוא יכול להשתתף בהכרה, בהבנה, בבחירה חופשית שלו, ולכן כל החוקי הטבע הם מכוונים עליו.
אז השורש זה המערכת, והענף או התוצאה זה הרצון שלנו,
כן? כן?
שאנחנו יכולים
כן.
להרגיש אותו.
כן.
שבתוכו אתה אומר יש מדרגות שונות, דומם צומח חי מדבר.
כן.
עכשיו, אנחנו חיים בעולם שלנו, אדם חי, אז הוא יודע נאמר שהוא רוצה, זה ברור. אני כל הזמן רוצה משהו, לא יכול לא לרצות משהו.
כן.
אז הרצונות האלה אתה אומר הם כבר תוצאה של איזשהו שורש עליון?
כן, ודאי.
זה לא שלי? הרצונות הן לא שלי?
לא. מאיפה יש לך?
זאת אומרת, אני מרגיש שאני רוצה. עכשיו אני...
אתה מרגיש?
אני רוצה לאכול, אני רוצה כבוד, אני רוצה ידע, אני רוצה... אני רוצה.
מאיפה אתה רוצה?
לא יודע.
או. זה, זה, זה בא מהאוויר, ממה?
אני באמת לא יודע. אז מה המקובלים מסבירים? איפה אני רוצה?
אז חוכמת הקבלה מסבירה שזה לא יכול להיות לבוא סתם. אין דבר כזה שהוא... מעצמו. זה שילד אומר, אוי, נפל, נשבר, זה בעצמו. אלה, יש, לכל דבר ישנה סיבה.
כן.
והסיבה שמתעורר בנו איזה רצון, זה השפעה עליו מכוח החיצון, שנקרא אור. כוח.
כן.
ואז הכוח הזה הוא מעורר בנו כל מיני רצונות, וכך אנחנו נפעלים, ואין בנו שום בחירה חופשית בזה, אלא אנחנו נפעלים. כולם כבהמות נדמו, זאת אומרת שכולם, כל הטבע של העולם הזה נקרא דומם, צומח וחי. אפילו אדם בתוכו, בתוך דרגת חי. אבל לאט לאט מדרגת החי הזה מתעוררים אנשים שהם רוצים להכיר את השורש, מאיפה הם מקבלים השפעה, מי מפעיל אותם, ואנשים האלה הם נקראים מקובלים, כי הם רוצים לקבל את הידיעה ולהתקשר לשורש. ולכן פיתחו בני אדם כאלה שמדור לדור רצו להכיר את השורש, מאיפה באה ההפעלה, מה רוצים מהם וכן הלאה, הם נקראים מקובלים.
אז המקובלים האלה גם נולדו כאנשים פשוטים, ודאי. עם רצונות רגילים, רק נכנס להם עוד איזשהו רצון, איפשהו, לדעת ולהכיר איך המערכת פועלת.
כן.
יופי. ואז הם חקרו והכירו את השורש, הם למדו איך השורש הזה עובד?
כן. יש חוכמה שלמה שהבני אדם כאלו, המקובלים, הם פיתחו אותה, וגם כן כתבו מדור לדור, כדי להקל על כל הדורות שיבואו אנשים יותר ויותר, וירצו לדעת מאיפה אנחנו, למה אנחנו, לאיזה כיוון, מה עלינו לעשות, מה רוצים, מה הטבע רוצה משהו מאיתנו, וכך הם כתבו.
זאת אומרת, כשמקובל מדבר על חוק, הוא יכול לבדוק את זה על עצמו, הוא יכול להגיד, הנה, לדוגמה, אני עכשיו רוצה משהו, מאיפה בא הרצון הזה, אני רואה את השורש שלו, מאיפה הוא בא ולמה הוא בא, כן? ואז הוא יכול להגיד, אני מכיר את החוק, את השורש ואת הענף?
כן.
מה זה נותן לו?
זה בדיוק, זה כמו כל מדע. זה כל מדע. אחרי שאדם מקבל קצת כוחות על השורש, לדעת על השורש, להכיר אותו במקצת, הוא מתחיל לחקור אותו יותר ויותר. כרגיל, כמו בכל מדע, כמו בפיזיקה, כימיה, בכל מדעי הטבע. זה גם כן הטבע. האלוקים בגימטריה טבע. זאת אומרת, טבע הכללי רק. לא שמתחלק לאיזה חלקים. ולכן לחקור הטבע או לחקור האלוקים זה אותו דבר.
הטבע הזה הוא גם מרגש?
שאנחנו מתחילים לחקור יחס הטבע אלינו, אנחנו מפני שאנחנו בעלי הרגשה. מדברים על זה שזה מרגש. מרגש בן אדם. ולכן אנחנו מייחסים כרגיל, כמו שאנחנו חוקרים משהו, אנחנו מייחסים כבר רגשות שלנו למה שמרגש אותנו.
עכשיו הגענו לנקודה שהיא מאוד מתסכלת, אבל גם מאתגרת.
כן.
אני ראיתי באוניברסיטה, כשלמדתי, מרצים שהם פרופסורים מעולים בתחומם, לא יודעים להסביר במילה אחת את מה שהם מכירים. לא מצליחים. לעומת זאת, כל מיני כאלה שהם רק סיימו לא מזמן לימודים, מסבירים הרבה יותר טוב מהם את הדברים.
זאת תופעה ידועה.
איך מקובל שמגיע לאיזושהי השגה של שורש רוחני, של תכונה חדשה, השפעה שאין אותה בעולם שלנו, איך הוא מבטא את זה לאדם שלא מבין כלום מהחיים שלו? שרק מתחיל את הדרך, שרק תבול עדיין כולו בתוך הרצון לקבל שלו?
התשובה הפשוטה היא נקראת בחסד עליון. מקבל במידה מסוימת יכולת להגיד כך שיבינו אותו. וגם כן לא כולם, בהדרגה, עד כמה שבני האדם מתפתחים, אבל מאוד רוצה לעזור לבני האדם להתעלות למעלה מהטבע, ולהכיר את הטבע העליון, כוח העליון שפועל עלינו, שנקרא אלוקים, או הטבע. וכך זה קורה. ישנם כאלה בני אדם שמסוגלים לזה.
באיזה שפה הוא עושה את זה? איך הוא יכול לדבר או להביע משהו שאין לו תפיסה בעולם שלנו?
השפה שמקובלים המציאו, זה נקרא שפת הענפים. מפני שבעולם שלנו אנחנו לא יכולים, אין לנו מילים להסביר את השורש העליון, איך הוא פועל עלינו, איזה מערכות הוא מפעיל בנו. אנחנו לא יכולים, כי אין לנו לזה אחיזה. ואפילו שאנחנו מתחילים להרגיש משהו מההשפעה שלו, אבל המילים במילון שלנו אין כאלו. ולכן מקובלים, הם המציאו מאגר מילים שהם יכולים איכשהו להידמות לפעולות האלה של כוח עליון עלינו, ומשתמשים בזה.
איך, למשל, משה, שהיה מקובל ענק, כתב תורה, נכון?
כן.
הוא כתב את זה במילים מאוד פשוטות. הוא מסביר, יש לך חמור, יש לך ספרה, את זה אתה יכול לשחוט, את זה אתה לא יכול לשחוט, ואם אתה שוחט, תשחט ככה, ואם אתה רואה פרה אדומה, אני לא יודע מה זה, אבל נאמר, כנראה כוח רוחני, אז יכול לעשות אפור, להפוך דברים. הוא הסביר את זה במילים כל כך פשוטות, שזה נורא מבלבל, אתה יכול לקחת ולעשות את זה גשמי.
אתה ודאי, וזאת הבעיה. שאתה קורא מה שהוא כתב, ונראה לך שהוא כתב לך רומן, סיפור, הרפתקה, היסטורית, אפילו איזה גיאוגרפית, מדעית במשהו, במשהו על אהבה, במשהו על החברה האנושית, משפחה וכן הלאה, זה ממש, יש לך ספר מיוחד מאוד, שכולל בתוכו כל הז'אנרים של החיים שלנו. אז אני אף פעם לא הייתי חושב שמדובר שם על משהו אלוקי.
מתי לך פעם ראשונה נתגלה שמדובר באמת על משהו שהוא לא סיפור?
אני זוכר שהסבירו לי את זה כבר שהגעתי לרבש. אבל בתורה הייתי קשה, היה לי קשה מאוד להבין את זה. אפילו ששמעתי שזה שם תמון כל דבר, אבל איפה תמון, אחרי מה, בין הדפים, אחרי המילים, זה קשה להבין. כשאני הגעתי לרבש, אז אמרו לי, תנסה לקרוא את הספר הזה כך, שאתה לא מכיר אף מילה. אף מילה. אלה תחשוב על הכוחות. אברהם זה כוח, יצחק כוח, יעקב כוח. כל מה שקורה שם, זה לא מדובר בעולם הזה בללכת ולעשות משהו, אלה מדובר על היחסים בין הכוחות. וזה היה דווקא קרוב לי.
כי אתה מדען בטבעך.
כן, ואז אני התחלתי לתרגם, כאילו, בעצמי. לא ידעתי נכון או לא נכון, אבל זה לא חשוב. אז אברהם זה איזשהו מערכת, יצחק מערכת, וכן הלאה. הכל זה מערכות שנמצאות תחת המערכת הגלובלית, שזה הלא ידוע, שנקרא הבורא. שעל מערכת הזאת, הבורא, אנחנו לא יכולים להגיע, אלא אם כן שאנחנו נתחיל להכיר את המערכות האלה. אברהם, יצחק, יעקב, עם ישראל, כל מיני מצרים, כל מיני דברים, שאנחנו מתוך זה, שאנחנו לומדים היחסים בתת מערכות האלו. אנחנו נדע על על הכוח הכללי, שמערכות האלה בתוך כוח הזה קיימים. ואני למדתי באוניברסיטה, קיברנטיקה ביולוגית. זאת אומרת, מערכות גוף האדם, מערכות בטבע, מערכות. ואז היה לי יחסית קל. אז אם כך, אז בוא אנחנו נדמיין לעצמנו שזאת מערכת, וכך היא עובדת, ואז מתוך התקשרות בין חלקי המערכת, נבין את הכוח יותר עליון שמפעיל אותה. וזה נתן לי כאילו אור ירוק להתקדם לחומת הקבלה. ואני הייתי קרוב לזה. אני רציתי כל הזו חיים. אני כל החיים רציתי לדעת המערכת שבה אנחנו קיימים. מה הטבע, היקום רוצה מאיתנו. זאת הייתה השאלה שלי, מגיל קטן.
זה בעצם מה שמוביל את כל המקובלים, לא?
יכול להיות, כל אחד לאיזה כיוון אולי, באיזה סגנון, אולי לא בבחינת מערכות כמו שאני. אני עד היום הזה מאוד מאוד רוצה להסתיק את המערכת ההפעלה והנהגה. זה פשוט החלום. זהו, וזה לא עוזב אותי, מה שמעניין. כבר כמה שאני זוכר את עצמי, נו, לפחות 50 שנה או יותר, את זה אני רוצה.
ולדבר הזה יש לו, לדבר הזה שאתה רוצה, יש לו שפות שונות, כי אנחנו רואים שאחרי משה פיתחו את שפת ההלכה, ואחר כך שפת האגדה ושפת הקבלה. הכל מביע את אותו דבר בדיוק? כל השפות האלה מביעות את אותו דבר?
בסופו של דבר כן. הם רק מסבירים בכל מיני אופנים שונים, אותה מערכת. אותה מערכת.
אז כן? למה צריך כל כך הרבה שפות?
כגישה של האדם שהוא בנוי בצורה כזאת, היא כוללת בתוכה ארבע שפות, ארבע צורות ההסבר. זהו, ככה זה. אני לא חושב שאפשר לדמות את זה נכון, אבל נגיד כמו שיש לנו מערכת עצבים, מערכת לימפה, מערכת דם, כל מיני כאלה מערכות. אז גם כן, כל מערכת ומערכת מסבירה לנו על תפקוד הגוף הכללי. רק מכיוון...
זאת אומרת, אי אפשר להבין אף מערכת אם לא מבינים את הגוף כולו. זה מה שאתה...
דרך כל מערכת, מערכת מבינים יותר את הגוף, דרך כללות כל הגוף מבינים כל מערכת. ככה זה. זה מתחילה למגמר ומגמר ככה זה.
אתה יודע, אנחנו הוצאנו פעם ספר על הקשר שבין הרב קוק לבין בעל הסולם. אני זוכר ש... ואותי זה מאוד הפליא, הרי כשאתה קורא את הרב קוק, אתה קורא איזה מין סגנון ציורי, אומנותי...
פייטן.
פייטן, כן, מסוג אחד. אתה קורא את בעל הסולם, מדען חד כמו סכין, סכין לייזר, לא יכול להיות סכין חד יותר ממנו, בבירורים של נקודות, ומספרים שהם ישבו שעות ודיברו אחד עם השני. זה כאילו תיקח מישהו שמדבר סינית, מישהו שמדבר, לא יודע, אנגלית, ו...
הבינו זה את זה. אומנם שזה לא תמיד קורה. לא תמיד קורה. מקובלים שכתבו בכל מיני דורות שונות, הם, ישנם כאלה שממש לא יכולים בדיוק להבין, להקל את השפה האחרת. כל דור ודרשיו.
איך זה יכול להיות אם הם רואים את אותה מציאות? איך הם לא...
אבל הוא לא יכול לראות את המציאות שמדובר בשפה זרה. זרה לו, כביכול. הוא רואה, הוא מבין, הוא מרגיש משהו, אבל לא שזה קרוב לו. מבנה של הנשמה, ככה.
זה מעניין. הרבש נותן דוגמה של מאוד יפה בשמעתי, שאם אדם... אם אדם הולך ללונדון, והוא רואה את לונדון ומתאר אותה, אז כשאדם אחר מגיע אחר כך ללונדון, אפילו לא באותו זמן, הוא אומר, הנה, אני רואה שהוא דיבר על אותם דברים.
כן.
אז איך שפה מפרידה ביניהם?
כאן זה מדובר לא על זה שהיא ממש מפרידה, אבל קשה לו. קשה לו לאחד שמדבר דרך שפת הענפים בצורה אחת, לדבר דרך שפת הענפים בצורה השנייה. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים... באיזה, בתקופות של מקובלים. מקובלים שבין רמב"ן, נגיד. אז הם דיברו בסגנון קצת יותר פילוסופי. מקובלים בימי בעל הסולם, נגיד, כן? הם דיברו בשפת המדע יותר. והוא בעצמו. וזה כבר בא מהארי, שהארי דיבר גם כן בשפת המדע, בשפת החוכמת הקבלה ממש. אבל יחד עם זה היו מקובלים שהיו כותבים בלשון המדרש. זה תלוי, שוב אני אומר, זה תלוי בשורש נשמה. וכמו במערכת השלמה, יש נשמות ששייכות גם לדם וגם ללימפה וגם לעוד מערכות עצבים נגיד וכן הלאה. ואין מה לעשות, הגוף צריך את כולם.
אתה נאמר בקרב התלמידים שלך, מזהה כאלה שהם יותר עם נטייה לשפה כזאת, לשפה כזאת?
בזמננו זה לא כל כך. בזמננו זה לא כל כך. אם היית אומר מה היית רואה לפני 30 שנה, אז היו עוד אנשים שהיו מגיעים, נגיד, היו עוד אנשים שהתחילו ללמוד את זה בתחילת המאה הקודם, ואפילו לפני המאה הקודם. כן? שהייתי לומד בשנות ה-70, אז ראיתי אנשים שהם ממש גם כן נולדו לפני 120, כן? אבל בזמננו זה הכל נכנס תחת סגנון של דור האחרון, שהכל הוא מופיע בצורה מדעית. וכל הלשון הזה של מדרש, או כמו לשון חסידות, הם לשונות לא מדויקים. אלה רק שפת הקבלה היא לשון המדויק. וגם כן בשפת הקבלה, אז יש לך שפת הקבלה שהיא... יש לך קבלת רמח"ל, יש לך קבלת ארי, יש לך קבלת אגרא, ויש לך קבלת בעל סולם. וכולם מדברים בכל זאת על אותו דבר, וכולם בעלי השגה עצומים, שאנחנו לא מגיעים לקרסול של כל אחד, אבל בכל זאת, הכי קרוב לנו זה בעל הסולם, כי הוא מדבר לתקופה שלנו, לאותו סוג הנשמות שעכשיו מתגלות בעולמנו.
ועם זאת, אני רואה לפעמים שבשיעור אנחנו יושבים ולומדים את פתיחה, או שלומדים תלמוד 10 הספירות, ואנשים נרדמים, ולעומת זאת שלומדים כתבי רבה, שאנשים מרעניים ומתרגשים ו... לפעמים כאלה ולפעמים כאלה.
זה משהו אחר. זה לא שייך לסגנון. זה שייך ללימוד שישנם כמו בכל בני אדם. ישנם כאלה שנמשכים למדע, אבל ישנם כאלה שנמשכים להרגשה. אלה הולכים למוזיקה, לספרות, לתיאטרון, לכל מיני דברים האלה.
הומנים וריאליים.
פסיכולוגים, פילוסופים וכן הלאה. אבל ליד זה יש... חוכמה, מדע, שזה פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, זואולוגיה, זה משהו שקונקרטי יש לך בטבע, ואתה צריך לחקור ולהביא חוקים. יש חוקים? כן. לא, לא, לא נחשב. גם כן כאן אותו דבר. ולכן, ככה שאני, כן, היה לי, לכן היה לי די קשה. אני הגעתי ל... למכון פילוסופי הגבוה, לקבל תואר דוקטור בקבלה, והיה לי קשה איתם, כן? כי זה הכל פילוסופיה, והיה צריך, ואני מדבר בצורה מדעית.
פרקטית.
כן, וזה, פתאום זה שייך, חוכמת הקבלה זה פילוסופיה. לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך ככה... להשתדל לדבר גם כך וגם כך, לשביעות רצון.
עכשיו אני רוצה לפתוח עוד איזשהו חלון קטן. מספרים ששלמה המלך היה מדבר עם חיות, עם עצים, עם, זה סמל לזה שהוא דיבר עם, הוא הכיר את הרצונות הפנימיים שלו, או שהוא באמת דיבר עם חיות והבין אותם, ועם צמחים והבין אותם?
לי נראה שכן. אני לא בדרגה שלו, ואני לא יכול להגיד עליו. אבל נראה לי שכן, מפני שסך הכל חיות הן נפעלות על ידי כוחות מאוד מאוד ישרים, לא מורכבים. ולכן אפשר להבין איך שכוח עליון מנהיג אותם, מפעיל אותם, ובהם אין שום בחירה חופשית או משהו, הם נפעלים ונפעלים.
כן, אתה יודע, יש אנשים, אני מכיר אנשים שמגדלים צמחים שהם מאוד אוהבים, והם אומרים, אני מדבר עם הצמח שלי.
נכון, מי שחי...
מרגישים אותו?
מי שנמצא ליד, או דומם אפילו, לא חשוב. אני בטוח ש... אני דיברתי עם האסטרונומים האלה שמדי חלל, כן? אז הם אומרים, כל החלל זה מחשבה. זה מחשבה, על מה אתה מדבר? מה אני רואה שם? גופים מתנוצצים שם וזהו? לא. הם אומרים, זה מחשבה שממלאה את הכל היקום והיא עוטפת אותנו והיא כולה, כולה, כולה פועלת עלינו. זאת מחשבה.
זאת אומרת, הם מדברים, הם מרגישים את המחשבה שעוברת דרך הדומם.
כן.
עד כדי כך.
כן. לא, אני גם כן, שהייתי בזמני קשור למכון מוח בסן פטרבורג, אז עבדתי במכון דם, והייתי קשור למכון מוח. אז שם דיברו, וגם עכשיו מדברים על זה שאנחנו מקבלים מחשבות שלנו מהיקום. ואיך מקבלים? אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל המוח שלנו, סך כל הקופסה הזאת...
מקלט.
מקלט. מקלט מחשבות שהם נמצאים סביבנו. אז לא מדברים בסביבה האנושית, בין בני אדם, אלא ממש כוחות יותר גבוהים, שנמצאים בחלל ממש. ואנחנו מקבלים את זה ונפעלים על ידי זה. וזה מדברים מדענים, מדענים, מדעי מוח.
כן.
לא. אתה יכול גם עכשיו להיכנס ולשמוע מה שהם מדברים. אני מכיר אותם ממש. הייתי מכיר אישית אותם.
Okay, ואני רוצה להגיע בשפה האחרונה שעוד לא נגענו בה, שפת המוזיקה. בעל הסולם כתב ניגונים, הרבש כתב ניגונים. מה הם מביעים בשפה הזאת שהם לא יכולים להביע בשפת הספירות או בשפת האגדה?
זה שפה מאוד קרובה לרגש. פועלת ישירות על הרגש. אתה לא מעביר אותה דרך השכל. ולכן היא שפה מאוד קרובה ללב האדם. ודאי שהיא דורשת הכנה מצד האדם, איך שהוא ירגיש את זה, איך שהוא יבין את זה, יש בזה סוגים וכל אחד לפי ה... מוצא שלו גם כן, זה לא פשוט. אבל סך הכל המוזיקה, היא, השפעה שלה היא מאוד, מאוד חזקה, אבל זה הרגשה. הרגשה הזאת, אתה לא יכול להגדיל אותה, להגביר אותה. להגדיל כן, נותנת להגביר, להפוך אותה, להכניס אותה למילים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה. אלה זה השפה מופשטת.
אבל בכל זאת, היא מביעה את אותם דברים. נאמר, אם בעל הסולם אומר, זרנפין דה הצילות ומלכות דה הצילות עושים זיווג, הוא יכול עכשיו להביע את זה בצורה של מנגינה?
אנחנו יכולים להגיד מה זה 8, מה זה 7 התיבות האלה, כן? שזה מתפארת עד מלכות, חסד דבורה תפארת נצחות יסוד מלכות, אבל חוץ מזה, לקשור אותם לספירות ולעשות מזה ממש המוזיקה, זה כבר משהו שצריכים לזה השכלה עליונה, קבלית.
כן, ובכלל כמו שאני מבין, בשביל להבין משהו מהשפה הזאת של
לא,
הקבלים...
לא, לא, מוזיקה לא. אנחנו מוכנים רק דרך המילים. לכן מקובלים, מספיק להם גם את זה.
טוב, אנחנו ממש בסיום, הרב לייטמן, סיכום ככה, על שפה, השפה שהמקובלים מביעים את עצמם.
שפה זה ביטוי, ביטוי פנימי שישנו בכל אדם. אי אפשר להגיד שבכלל בכל אדם נמצא אותה שפה. אלא כל אחד צריך להשתדל להבין איך מדבר איתו כוח עליון. ולהשתדל לפתח בתוכו, גם כן כמו ילד שהוא שומע מאמא, ולאט לאט מגיע לשפת האם. ככה אנחנו צריכים להגיע, להגיע ללווין ולדבר בשפת האף.
שפת האף זה השפה שהמקובלים מדברים בה.
כן.
זאת אומרת, לא לחשוב שאנחנו מבינים אותה, אלא לרצות להבין אותה.
כן. נשתדל.
תודה רבה, רב לייטמן.